נעסוק היום בדין ברכות על בדיקת חמץ, וכאן נשאלות שתי שאלות. שאלה אחת, למה מברכים בזמן בדיקת החמץ על ביעור חמץ, ומתי מברכים ברכה זו, ולמה אם מדברים אחרי הברכה למה לא צריך לחזור לברך, ואולי כן צריך לחזור לברך, ומה עם ברכת שהחיינו וקיימנו. והתשובה, באמת הבדיקת חמץ היא מדרבנן והיא חלק ממצוות עשה של התורה, ככל שעור תשביטו שעור מביתכם. יש מצוות עשה מן התורה שהיהודי מצווה להשביט, לבטל, לבער את החמץ. והואיל וכן, הבדיקה היא חלק בלתי נפרד מהמצווה הכללית הזו של רבנן. אמנם הבדיקה הזו מוסיפה על מה שהתורה חייבה. התורה חייבה ביטול מבטלנו מליבו ולבו, ואילו כאן יש חובת עשייה לחפש במחבואות בכל מיני מקומות כדי שמה אולי ימצא חמץ. אבל מאחר והיא חלק בלתי נפרד מהמצווה הזו, לכן הברכה היא על ביעור חמץ. יתרה מזו, רבנו בהלכות ברכות אמר דבר חשוב מאוד, פרק 11 מלכות ברכות, הלכה תתבר, מדוע אנו מברכים על ביעור חמץ? למה לא לבאר את החמץ? שהרי יש לנו כלל שמצווה שאנו מברכים עליה לפני עשייתה, אנו אומרים בלמד לטול את הלולב, ואילו אחר שכבר נתנו את הלולב על נטילת לולב, אז מדוע לא נברך לבאר את החמץ? שהרי אנחנו מברכים לפני שאנחנו מתחילים את הבדיקה. ועל זה השיב רבנו בפרק 11 מהלכות ברכות הלכת תתבר, נטל את הלולב מברך על נטילת לולב, שכיוון שהגביהו יצא ידי חובתו. אבל אם ברך קודם שיטול את הלולב, כמובן מברך ליטול לולב, כמו לשב בסוכה, לא על ישיבת סוכה, לשב בסוכה, כי הרי הוא מברך עובר לעשייתן לפני הישיבה בסוכה. ומכאן אתה למד שהמברך אחר שעשה מברך על העשייה, על, אבל נטילת ידיים ושחיטה הועיל. עכשיו נשאלת השאלה, נטילת ידיים אנחנו מברכים אשר קדשנו מצוותיו וצוונו על נטילת ידיים, ולפי רבנו, להבדיל מרבנו סעדיה גאון והרמ"א, מברכים לפני הנטילה. אז למה אנו מברכים על נטילת ידיים ולא מברכים ליטול ידיים? משיב רבנו ואומר, אבל נטילת ידיים ושחיטה הועיל אוך דברי הרשותיהן, שהרי הוא לא חייב לאכול פת, זה כמו רשות. אותו דבר גם לשחוט, הרי הוא מברך לפני השחיטה. ולמה הוא מברך על השחיטה? למה הוא לא מברך אשר קדשנו מצוותיו לשחוט? והתשובה, השחיטה זה רשות, זה אומנם מצווה, אבל מצווה של רשות. אתה לא חייב לאכול בשר, אם לא תאכל בשר לא תצטרך לשחוט. אתה לא חייב לאכול פת, אם לא תאכל פת לא תצטרך לטול ידיים. וכל מצווה שהבסיס לקיומה הוא רשות, גם אם מברכים עובר לעשייה, אין מברכים בלמד אלא בעל, על נטילת ידיים, על השחיטה. עכשיו אומר רבנו הלאה, וכך הוא מברך על ביעור חמץ. למה הוא לא מברך לבאר את החמץ? למה על ביעור חמץ? אומר רבנו, וכך הוא מברך על ביעור חמץ, בין שבדק לעצמו בין שבדק לאחרים. למה? הוא היה צריך לומר בלמד. ורבנו משיב שמעט שגמר בליבו לבטל, נעשית מצוות הביעור קודם שיבדוק, כמו שיתבאר במקומו. אומר רבנו דבר נפלא מאוד. הרי מה זה בדיקה? אתה הולך לחסל את החמץ, זה ברור לך שאתה מבטל אותו מלבך, אבל אתה הולך לחסל אותו פיזית, גם נפשית גם פיזית אתה הולך לחסל אותו. גמרנו. מן הרגע שאתה כבר במוכנות כזו, בתובנה כזו, אתה כבר נמצא בעיצומו של הביעור, בעיצומה של המצווה, ולא בראשיתה של המצווה. ולכן אתה מברך בעל, על ביעור, ולא בלבער. ומכאן שובה לשואלים, מה קורה אם אחרי שאדם ברך על ביעור חמץ נפל לו הנר ונכבה, ואז תביאו לי נר, תביאו לו את העסק, ודיבר, עוד לא תחיל לבדוק, ודיבר, האם יצטרך לחזור ולברך? לא, לא מבעיה, בגלל שההדלקה בכל האביזרים האלה הם צורך הבדיקה, והדיבור בעניינם אינו מהווה הפסק. אלא אפילו נניח שבדיוק אחרי שברך אשר קידשנו בצודיו וציוונו על ביעור חמץ, ועכשיו בדיוק הוא מתכונן להתחיל בבדיקה, פתאום אשתו שואלת אותו, תגיד לי, איפה הארנק? אני רוצה כעת לקחת כסף בשביל לקנות משהו, וזה לא שייך בכלל לבדיקה. הוא עונה לה, ארנק נמצא במקום פלוני אלמוני. האם זה גדר הפסק שיצטרך לחזור ולברך? בשום פנים ואופן לא. מדוע? הרי אם אדם מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו בצאתה וציוונו להניח תפילין, בדיוק באותו רגע שהוא עומד להדק את התפילין, בדיוק באותו רגע בא מישהו ואומר לו, נפל לך ארנק. אז הוא אומר, איפה? עכשיו הוא אומר, אם אתה ארנק, אז הוא הפסיק, כיוון שהוא הפסיק וטיפל בעינה של ארנק, יחזור ויברך. הועיל והיה הפסק בין הברכה ובין המצווה, יחזור ויברך. אבל כאן לא. מדוע? הועיל וגמר בליבו לבטל את החמץ, הוא כבר בעיצומה של המצווה, ולא שייך לבוא לומר הועיל והפסיק בין הברכה ובין העשייה, הוא בעיצומה של עשייה. ואם כן, מאחר והוא בעיצומה של עשייה, אז הוא לא צריך לחזור ולברך. אז יוצא איפה? למדנו דבר חשוב למדי, והוא שאף על פי שמרן אומר בסימן תפלמד ב' שאור החיים, הוא אומר ויזהר שלא לידבר בין הברכה לתחילת הבדיקה, וטוב שלא ידבר בדברים אחרים עד שיגמור כל הבדיקה, כדי שישים אל ליבו לבדוק בכל המקומות שמכניסים בו חמץ. נכון, זו המלצה אמיתית נכונה, אבל שלא יתבלבל האדם ויחשוב שאם ערה ודיבר אפילו מעניינים שאינם של הבדיקה, שלא יחשוב שהוא יצטרך לחזור לברך, כיוון שכאמור הברכה הזו כבר נמצאת בעיצומה של מצווה ואין צורך לחזור ולברך. האם מברכים, האם יש צורך לברך בשחיינו, או מדוע אין מברכים שחיינו? הרי כל מצווה שחוזרת על עצמה מברכים עליה שחיינו. הרי אנחנו עומדים בסוכה בקידוש, למרות שלפי רבנו היינו צריכים לקדש מיושב, כדי שבדיוק בסיום הקידוש אז אנחנו נשב ונברך שהחיינו על הזמן של קדושת הזמן, וגם על מצוות ישיבת סוכה, שהיא מצווה שחוזרת על עצמה. ואם כן, כל מצווה שחוזרת על עצמה מברכים שהחיינו. על נטילת לולב מברכים שהחיינו, וכך כל מצווה ומצווה. מדוע כאן אין ברכים שהחיינו? באמת הגאות מימוניות פרק ג' מהלכות חמץ מצה סעיף קטן ה' מביא שיש דעה שאומרת שמברכים שהחיינו. אמנם הוא אומר שלא נהגו כדעה הזו, ושערי רבנו שמואל בן חופני כתב לברך שהחיינו, ואין אנו נוהגים כן. וכן פסק רי אלפס, וכן מהרם, ודלוק מי שכתב שהוא מברך כשימצא חמץ ויחזיק בידו. כאמור, היו כאלה שסברו שצריך לברך שהחיינו, אבל הוא מציין הגאות מימוניות שאין אנו נוהגים, כלומר הם חכמי אשכנז, יהדות אשכנז. מה איתנו? גם אנו אין אנו מברכים שהחיינו. אבל למה? למה אין מברכים שהחיינו? אז באמת היו כאלה אשר אמרו מדוע אין מברכים שהחיינו, כיוון שהוא עצוב שהוא מבער את החמץ, ולכן איננו מברך שהחיינו על דבר שהוא עצוב בביאורו. אחרי בקשת המחילה זה לא נראה טעם חזק שנוכל לסמוך עליו, כי אנחנו נקיים את מצוות השם בין אם אנחנו עצובים או לא עצובים, ומברכים שהחיינו גם כשמודיעים לאבל שהוא יורש את אביו והוא היורש היחיד של אביו. אז הוא מברך ברוך דיין האמת על הבשורה הרעה שאביו נפטר, ואיש עתה מברך שהחיינו על הבשורה של הירושה, למרות שהוא בוכה בדבעות אמיתיות ולא בחייה רעבתנית. זה שני דברים שונים. מה זה קשור שהוא מצטער? הרי כולנו עמלים לשם ביאור חמץ בשמחה רבה, כי כך השם ציווה אותנו, למרות שאולי בדיוק בזמן שמחסלים חמץ זה או אחר, אז כבר כמו שאומרים לפעמים ככה נצבט הלב. אבל ממתי הרגשות הם הקובעות את הרמה הזו אם מברכים או לא מברכים? ולכן נראים הדברים שמדוע אין מברכים שהחיינו, כיוון שאנחנו כבר בעיצומה של המצוות באור חמץ כבר מאחרי פורים. מן הרגע שהתחלנו בניקיונות, באכילת חמץ בשביל לסיים את החמץ, כי הרי כל שאנחנו אוכלים חמץ בעת שאנחנו צריכים לאכול, אבל בין פורים לבין פסח נדמה שזוהי המציאות, שכיוון שמצטבר לנו הרבה מאגרים של מאכלי חמץ, אז שמים את זה לפני כולם, כלומר מצווה לאכול ולבער על ידי אכילה, ואז אוכלים מעבר לצורך של האכילה, אלא רואים באכילה גם כן באור חמץ. אז יוצא איפה? שאנחנו כבר נמצאים בעיצומה של המצווה. ואם אנחנו נמצאים בעיצומה של המצווה, מה שייך לברך שהחיינו? שהחיינו מברכים לפני מצווה שיש לה נקודת זמן מוגדרת, ואתה מברך על שהחיינו ואחר כך מברך ואתה עושה אותה, אבל לא במצווה שאתה כבר מצוי בתוכה. תגידו לי, אם ככה למה לא תקנו חכמים איך קוראים מיד אחרי פורים כשמתחילים בניקיון לברך על ביעור חמץ, ומטבע הדברים גם יברך שהחיינו אז? נכון, יש היגיון רב בשאלה הזו, והתשובה רבותיי, כיוון שחכמי ישראל לא רצו לנסח ברכה מיוחדת על בדיקת חמץ אלא על ביעור חמץ. ומתי מצוות ביעור חמץ? תשביתו שעור מבתיכם, היא בערב פסח. מצוות תשביתו שעור מבתיכם היא בערב פסח. אז ואיל והמצווה היא אז, והברכה היא על המצווה דאורייתא, אף על פי שמקדימים אותה בעשיית רבנן, בבדיקת רבנן, אז חכמי ישראל נשאו את הברכה בהתאם למצווה דאורייתא. לא, איל וכן, אי אפשר לברך חודש ימים לפני כן, שבועיים לפני כן, ואם כן, אין לא שהחיינו ולא ברכה, אלא רק באור לארבע עשר, אז מברכים על באור חמץ, אבל על שהחיינו כבר אין מה לעשות. הגיעו בעצמכם. אם אדם לקח פרי חדש, ראה אותו בשוק, לפי הדין, אדם שרואה פרי חדש, מברך עליו שהחיינו וקיימנו וגיענו הזמן הזה, אפילו שזה לא שלו, אפילו שזה לא אוכל, זה עיקר הדין, רואה אותו בשוק, רואה אותו חדש, מברך. אבל נהגו שלדחות את הברכה לעת האכילה, זה בשונה מהדין התלמודי, אבל כך נהגו. ובכן, אדם יושב באכילת ג'עלה ואכל פרי חדש, עכשיו שואלים אותו, ברכת שהחיינו? אז הוא אומר, יואו, שכחתי לברך שהחיינו. עכשיו הוא לוקח את אותו פרי, כי אין לו עוד פרי אחר, שונה, אלא מאותו פרי, הוא רוצה לברך שהחיינו, כלום יברך? לא. הועיל וכבר אכל, כבר אין בו את שמחת ההתחלה, ומשום כך כבר אין לנו מברך את שהחיינו. כך מעין זה כאן, מאחר והוא כבר נמצא בעצומה של המרדף, בעצמו של המרדף אחרי החמץ, באור החמץ, כבר איננו מברך שהחיינו וקיימנו. זה נראה הטעם היותר נאות, מדוע אין ברכים שהחיינו על מצוות באור חמץ. רבי חנינא בר אבא שמואל.